המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב, השעה השנייה המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. אנחנו בפתח השעה הזו נעסוק ביום המודעות הבינלאומי לאוטיזם, כן, איזשהו ציון של יום. אין ביום הזה, זה אירוע יוצא דופן או מיוחד, יש יום שבו מנסים כל אחד בכוחו וביכולתו להעלות את המודעות לתחום הזה שנקרא אוטיזם. כגילוי נאות, כמי שקשור אישית לנושא, גם בעקבות בני וגם בעקבות עמותת מסוגלים ועוד פעילות בנושא הזה, המודעות סביב סוגיית האוטיזם מאוד חשובה, העניין הזה של מודעות. מאחורי הסיפור מתמודדים 40 אלף משפחות, מתמודדות 40 אלף משפחות בישראל, המספר הולך וגדל בשנים האחרונות למספרים גדולים בהרבה ממה שידענו. עוד ועוד ילדים מאובחנים, נראים כלפי חוץ כילדים רגילים, אבל עם הרבה מאוד אתגרים והתמודדויות, התפקוד הנמוך, התפקוד הגבוה, וכל אחד בקשת הרחבה הזו עם ההתמודדות שלו, ומה שמסייע מאוד לילדים ובוגרים שנמצאים על הרצף האוטיסטי זה ההתנהגות וההתנהלות של החברה ממול. מאוד רגישים, מאוד פגיעים, התפקוד הגבוה בעיקר, וכשיש יותר מודעות ויותר הכלה, כך האפשרות של ההורים, של המשפחה, של הילד, לצמוח ולנסות בכל זאת להשתלב ולהתגבר על האתגרים הללו, יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית. אנחנו בנושא הזה עם שר הבריאות, הרב אוריאל בוסו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, אבי, ערב טוב למאזינים.
משרד הבריאות בעצם המשרד הממשלתי שאמון על סל הבריאות של כל אזרח, ובמקרה של אנשים עם מוגבלויות, לאו דווקא אוטיזם, אלא עוד הרבה מאוד לקויות אחרות, יש את כל הנושא של המענה דרך קופות החולים, דרך הרשויות המקומיות, ובעצם אנחנו מגלים בשנים האחרונות משהו מעניין, המדינה הולכת בדילי אחרי המספרים. המספרים גדלים מאוד מאוד, הצרכים מאוד גדלים, והמענה מגיע רק כמה שנים אחר כך, כי כאמור אנחנו בדילי. אתה כשר הבריאות מבחין בעובדה הזו?
תראה, ישנם, כמו שאמרת, העלייה במספר המאובחני אוטיזם בשנה גדלה וגדלים באופן משמעותי בכל נקרא לזה בכל הרמות. אנחנו צריך לזכור שאתה ציינת את 40 אלף ילדים, אבל בכל עולם ישנה עלייה משנה לשנה. בעולם היחס נגיד 1.36 על כל 39 לידות, אצלנו זה 1.80. ישנם מחקרים שנבדק למה עולה ולמה זה, אבל אני אומר משרד הבריאות בפרט בשנים האחרונות, הרי לפי המחקרים מגיל שנה עד גיל 7 זה חלון הזדמנויות שטיפול אינטנסיבי כשלמעשה המוח עדיין גמיש, זה מאפשר התקדמות משמעותית ביותר, ואתה ציינת קצת שהחברה משמעותית והטיפול משמעותי, זאת אומרת שגם לילדים מאובחנים, זה לא משנה כרגע מבחינת הרמות, זה משנה, אבל יש חלון שאפשר לטפל בו ולתת. ונותנים מענים, שזה באמת סכומים, משרד הבריאות משקיע מיליארד שקל בשנה, בטיפולים, בגילאים שונים כמובן, מגיל 7 מקבלים.
כן, אגב, יש כל מיני לקונות בכל התהליכים האלה, רק לומר שהיום התקיימה ועדת בריאות.
איזה ועדה, ודעית שם, ובצעתי לדברים, הנושא קרוב ללבך שאתה מלווה, זה שנים, לא רק מהצד.
כן, ושם גילינו עוד הרבה מאוד לקונות בעניין הזה, למשל, משרד הבריאות באמת מממן טיפולים פרה-רפואיים להרבה מאוד ילדים, על מגוון מוגבלויות. הילדים מקבלים את הטיפול בבית הספר, משרד הבריאות אמור לשפות את בתי הספר על הטיפול הזה. עכשיו, בגלל מחסור בכוח אדם, אין הרבה מאוד מטפלות פרה-רפואיות, וכאן אגב הקריאה למאזינות שרוצות להתפרנס, הם רצו מקצוע מכובד ומתלבטות מה ללמוד, לכו למקצוע הזה של פרה-רפואי, שם נמצא עתיד, כי יש ביקוש ואין היצע.
כן. וכל מקצועות הפרה-רפואיים, וכמו שאמרת גם כן במטפלות, הרי משרד הבריאות לפני 12 שנה בסך הכל פתח את המחלקה לאוטיזם, זה באגף שהוא נמצא באגף לבריאות הנפש, גם לקדם את נושא האבחון וגם לתת מענה טיפולי, ואז לזהות כמו שאמרת את הכוח אדם ולתת חבילה כוללת וליבוי מול המוסדות חינוך. ויש כמובן המחלקה לאוטיזם שאנחנו על ידי המחלקה לאוטיזם יש ועדת מומחים בין משרדית, שזה החלק החשוב כמו שאתה אמרת, בסופו של דבר צריך לעשות תאום מערכות, משרד הבריאות, משרד החינוך,
משרד הרווחה,
כי ישנם בדיוק, חלקים נוספים, ואני מקדם גם לא רק בנושא
אתה
הזה.
אתה מגלה לפעמים שיד ימין לא יודעת מיד שמאל, ובתוך עבודת הממשלה יש כל מיני הגדרות, תפקידים, ותקצוב שונה.
כן, אני גיליתי את זה, וזה זה קודם כל בצד, כי ברגע שאנחנו נמצאים באירוע בריאות הנפש, מאז השביל אוקטובר הגדול ביותר שידע מדינת ישראל, ואז מסתבר שכל המשרדים רוצים לתת טיפול נפשי ועזרה והכל, ואז מסתבר שבקופות פועלים בערוץ משנים, ברווחה פועלים, בביטוח לאומי פועל, ובצבא פועלים והכל, ואז אנחנו נוכל להגיע למצב שאחד שהוא מאזור בסוים יקבל 12 טיפולים, והשני בכלל לא ידעו, וכולם נמצאים באותם רמות חרדה, ובאותם צורך תמיכה נפשית מיידית כזאת או אחרת. ולכן אנחנו משתדלים לשקלל, ולדאוג שהמערכות יהיו מתואמות מסוכנות, מבחני תמיכה של משרד הבריאות ענקיות של מאות מיליונים בנושאים הללו, וכמו שאמרת, המטרה היא בסוף לעגל את השולחן בשביל שנדע שכולם יקבלו מענים, והכל מתנקד.
כן, אגב, לא רק בתחום האוטיזם, יש עוד הרבה מאוד תחומים אחרים שמשרד הבריאות מתמודד איתם, כך את הרפורמה בסוגיית השיקום, הרבה מאוד הורים זועמים על הרפורמה הזו, ומשרד הבריאות, כן. זה סיפור שכבר מתגלגל לבגץ, עם הרבה מאוד תקנות וקשיים.
כן, בנושא הרפורמה של השיקום, צריך לזכור שזה היה אמור להיכנס כבר לפני מספר שנים, וקיבלנו דחיות נוספות, אגב, גם כן מבקר המדינה שהחליטו שהנושא צריך...
והפקידים, בוא נאמר את האמת, השר בוסו, הפקידים, אתה שר עם יכולות וביצוע ורצון ורוצה, ומכיר, ובא לפתוח את הלב, אבל מתחתיך יש פקידים שצריכים ליישם, ולא תמיד זה קורה.
אבל בסוף אני חושב שהיום צריך לזכור שבשיקום הניידות, לפחות 30% לא מממשים את הזכות שלהם בגלל החוסר יכולת הבירוקרטיה, ואני חושב, ובוא, כרגע זה רק הרפורמה שנכנסה בפרק הראשון, של החלק הראשון לניידות, אנחנו נבחן את זה, אני מאמין שהקופות יוכלו לתת מענה הנכון, אנחנו כרגולטורים נפקח על הנושא הזה.
אתה יודע מה צריך לזכור בסוף? בסוף צריך לזכור שמאחורי הרפורמות, הניירות, הוועדות, עבודות בין משרדיות, הפקידים, בסוף בקצה יש משפחה, אבא ואמא עם 3, 4, 5 ילדים, שאחד מהם למשל, קח את הסיפור הזה של השיקום, אחד מהם עם סיפי, משותק בכל חלקי גופו. ההתמודדות גם ככה היא נפשית, והיא קשה, והיא נטל. והמשפחה מקבלת, ואוהבת, ורוצה לראות הילד צומח. וכשהיא מגיעה בסוף לרכישת כיסא הגלגלים, היא נתקלת ברפורמה. משפחה עם ילד אוטיסט,
שהיא בסוף... אבל אני רוצה לומר לך, משרד הבריאות, זה למה, בוא ניקח למשל נושא בריאות הנפש. בעבר בריאות הנפש, המשרד בעצמו נתן את השירותים. אם חלילה היינו עכשיו נכנסים לאירוע הגדול שאנחנו נמצאים בו, כשנושא בריאות הנפש נמצא במשרד עצמו, לא דרך הקופות, לא כמו שהרפורמה יצא לדרך, לא היינו יכולים לעמוד בכמות האדירה ובפריסה הארצית האדירה. בסוף, קופות החולים, למרות התחרות, תחרות בריאה, זה ספק מצוין, ואנחנו היום יכולים לפעול כרגולטור. המשרד לא יכול להיות רגולטור של עצמו, אם הוא מעצמו נותן את השירות. ואנחנו רואים בנושא של בריאות הנפש כדוגמה להצלחה אדירה, יש הרבה מה לשפר, והרבה מענים שאנחנו עושים, כרגע עושים לנו תוכניות. אבל זו דוגמה לכך שמאמין שגם כנושא שיקום הניידות, דרך הקופות, ואנחנו נמשיך כמובן ולנבל ולפקח את זה, בסופו של דבר הנושא הזה יצא נזכר, ואני מבין את החששות גם כן של, גם כן של כלל הארגונים ושל משפחות, ואנחנו נמצאים שם.
צריך לומר גם, אתה יודע, אני לא מחמיא פה בשידור בדרך כלל אף אחד, אבל צריך לומר שבמקרה הזה אתה השר הנכון במקום הנכון, כי אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ובנושא הזה של החינוך המיוחד ובעלי מוגבלויות, ראש וראשון לכל נושא ועניין, גם כחבר כנסת, גם כחבר מועצת עיר, בשעתו ובזמנו, זה לא משהו שהתחיל היום, הוא נולד מחדש. אז יש רצון ורגישות, צריך באמת גם ליישם.
בהחלט, זו חובה שלנו, לא רק כאנשי ציבור, אלא כחברה. כמו שאמרת, צריך לחיות, זה לא משהו שבן אדם גזר על עצמו, אלא למוגבלויות הללו, זה אנשים שהם אורח חיים.
אתה יודע איזה הצעת חוק פעם רציתי לקדם ולא הצלחתי?
כן.
שכל פקיד במדינת ישראל, מפקיד באוצר, רפרנט שאחראי על תחום הרווחה, ועד פקיד במשרד הבריאות, עובר דרך עובדת סוציאלית, מחוזית או מקומית, יערכו ליממה אחת ילד או ילדה שעליהם אנחנו מדברים. זה הכל. הצעת חוק, לפני שאתה מתמנה לתפקיד עובד סוציאלי שהולך לטפל עם אנשים, עם ילדים מוגבלויות, תארח יממה אחת ילד כזה אצלך בבית. זה החוק, זה התקנה. אתה מתמנה להיות פקיד במשרד האוצר, אומרים לך, תקשיב, לפני שאתה נכנס להיות רפרנט משרד הרווחה, קח לך ילד אוטיסט חמוד ליממה, קח לך ילד בשיקום ליממה, ומי אותו רגע אני חותם לך, אוריאל בוסו, שכל מה שתבקש מאנשי המקצוע ומהפקידות יקרה תוך שעה.
נשמע, אני, גם בלי הצעת חוק, אני תמיד אומר לצוות של הלשכה שלי, ולפקידות שאני נמצא איתה בישיבות כאלה ואחרות, והנהלה, ולא משנה באיזה חטיבה ובאיזה מחלקה. צריך לזכור שהפונה או הפונה, כשפונים אלינו בסופו של דבר, הם או שנמצאים בקצה, אבל הם חייבים לקבל, קודם כל לגלות אכפתיות, לגלות סימפתיה, בדיוק לנקודה, לחוות איתם את הקושי שנמצאים. אני מקבל לא עשרות, מאות פניות בנייד שלי, ואין פנייה שאני לא דואג שצוות הלשכה יחזור לאנשים, ישמע אותם, ינסה לסייע, לא כלשכה לפניות הציבור נטו, אלא כלשכה שצריכה לתת מענה לציבור. וזה אמור לחלחל, וזה המסר שאני מעביר תמיד לחטיבות, למנהלי אגפים, וזה בכל התחומים שאנחנו נמצאים, כולל בתי חולים, כולל הקופות, ואנחנו מגיעים לבתי חולים, ואתה רואה את האחות שנמצאת אחרי שנים ואחרי שחיקה, ובסוף אתה רואה את המחייכים לציבור, למטופלים שמגיעים, ולמשפחות שלהם, וזו המטרה.
ויום אחד, אחד ממשרדי הממשלה ירים את הכפפה, ויפתח מרכז מענה טלפוני לכל נושא המוגבלויות, יש אתר כל זכות, שצריך לתרגם אותו בסוף, לטלפון. הורים מקבלים מבחון, אומרים להם, אתם הולכים להתמודד ב-50, 60, 70 שנה הבאות עם ילד מורכב, מאתגר, והם לא יודעים מה לעשות. נופלים עליהם השמיים, הם לא יודעים לאן להתקשר, מה הם עושים. אין במדינת ישראל עדיין מקום שאתה מחייג אליו, ומקבל הסבר והדרכה, אם זה חלילה ילדים עיוורים, חירשים, מוגבלים, משותקים, אוטיסטים, פיגור ברמה כזו, פיגור אחר, כל כך הרבה לקויות, וצריך מקום אחד שירכז את הכל, ויאמר להורה, תפנה לביטוח לאומי, ואתה צריך את הנייר הזה והזה, וזה אתה מקבל מהרשות המקומית, ואתה צריך הסעה, וכאן גן ילדים כזה, ובית ספר כזה, ומגיע לך זכויות מהסוג הזה והזה, זה הכל, זה צריך שם 20 טלפניות עם מחשבים, קל לכל משרד לעשות את זה, מי שיעשה את זה,
אני
עושה פה מהפך.
קודם כל אני חושב שמה שפתחתי ואמרתי שאני מקדם שולחן, אני מרים את הכפפה למה שאתה אומר, השולחן עגול שאני מעוניין לקדם, ואני כמו שאמרתי בכל התחומים, משרד הרווחה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד החינוך והשלטון המקומי, כמו שאמרת, בסופו של דבר לרכז אדם שכפי שאמרת, הודיעו לו משהו, מרגע זה מה הוא צריך לקבל, מה החבילה, מה הליווי, מה עומד לרשותו, מה לא עומד לרשותו, מה הוא צריך לעשות אפילו, שיד מקסימום מענים, אבל אני מקווה שעם ההבנה ועם הרצון אנחנו נשתדל לתת את המקסימום מסויה שנדרש.
ועם המודעות, הנה העלינו גם עוד את המודעות, גם בשיחה הזו איתך, שר הבריאות, רב אוריאל בוסו, כרגיל, עם כל הלב, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, ועוד בעניין הזה היום לכנס שנערך היום במליאת הכנסת לציון יום המודעות, אנחנו רוצים לשוחח עם יושב ראש רשת שתילים, הרשת הגדולה לחינוך מיוחד, הרב ישראל רייסנר איתנו על הקו, שלום ערב טוב.
שלום, שלום ערב טוב, אבי, מה שלומך?
ברוך השם, באמת אירוע מרגש, גם אני הייתי חלק ממנו היום במליאת הכנסת, באודיטוריום 400 איש מתכנסים, לאירוע מאוד מאוד מרגש, הורים וצוות וחברי כנסת ושרים, באמת מרגש. איך אתה ככה מתרשם? הצלחנו להוסיף מודעות לעולם בנושא הזה?
האמת שאני הופתעתי מההתייחסות של הכנסת. יום המודעות לאוטיזם הוא יום מאוד מאוד חשוב, אבל ההתייחסות של הכנסת, מדינת ישראל, ליום הזה היה דרמטי. זה התחיל מהבוקר בוועידה מקצועית שהוזמנו אליה בשביל להציג נייר עמדה לצרכים הנוספים שיש לילדים האוטיסטים, ואפשרו לנו שם להביע את המצוקה הגדולה שיש עם הילדים האלה. ציינו שם את הגידול המשמעותי בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, שעד לפני כמה שנים הלקות של האוטיזם הייתה קצת הדלת האחורית, ובשנים האחרונות זה פרץ. ובזכות יושב ראש שר הבריאות, ועדת הבריאות, חבר הכנסת יוני משריקי, ויושב ראש ועדת חינוך יוסי טייב, הגיעו לשם מאוד ארגונים, שתילים אפשרו לה להביע את העמדה שלה, וכל הצרכים שיש לקדם, זה נעשה בצורה מעולה. לאחר מכן היה יום הוקרה, לשתילים, על העשייה. אנחנו היום מעל 30 בתי ספר, שרובם של ילדים אוטיסטים בפריסה ארצית, קרוב ל-100 גנים של ילדים אוטיסטים, עם מענה מאוד רחב.
30 בתי ספר, 100 גני ילדים, זה אלפי ילדים אוטיסטים בעצם.
נכון, אלפי ילדים מכלל המגזרים. חלק מהאירוע המרגש שהיה היום, זה שהגיעו 5 הורים, משפחה חסידית, ערבית, דתית-לאומית, אברך חרדי, וציינו כולם שבעצם ההתמודדות היא משותפת. היא חוצה את כל המגזרים, והביאו במונולוג מאוד מרגש את ההתמודדות שלהם. לא הייתה עין אחת שלא דמה באירוע. מאנשי צוות מקצועיים שהיו שם מהרשויות, ממשרדי הממשלה, והורים, צוות שעובדים. בזמן שהיה לי לדבר שם, אני ציינתי את הצוות המיוחד שכל כך משקיע. בעצם הילדים האוטיסטים ברחוב הם נראים רגיל. הם לא ילדים נכים על כיסא גלגלים, הם לא עיוורים שמזהים את זה. יש משהו שנראה...
רגע, אתה קטוע לנו?
הרספקט לקושי שלהם. ובמודעות שנעשתה היום עם ההתמודדות והלקות, זה היה דבר מאוד מיוחד. שפו. שפו לכנסת, שפו לשר חיים ביטון, שר החינוך שהגיע ודיבר, הרב גפני, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה וכולם, קרוב ל-25 ח"כים נכנסו בשביל להזדהות ביום המיוחד הזה ובמודעות, וגם כן אחרי הוועדה שסיכמו שיהיו ממנו תוצאות משמעותיות עבור המענה לילדים המיוחדים האלה.
בעקבות הגידול הרחב, צריך לומר, גם באבחונים וגם הרבה מאוד מחקרים מנסים להבין מה קורה בשנים האחרונות, שיש הרבה מאוד לידות של ילדים על הרצף האוטיסטי, מדינת ישראל ערוכה לעשור הבא, אתה חושב? יש היום כלים? חושב,
כיוון ש כמו שאמרתי, בשנים האחרונות זה מאוד חדש, המדינה תוך כדי לומדת את עצמה, רק הלקות היא כל כך נהיית גבוהה, שהיא רצה יותר מהר ממה שהמדינה מצליחה לתת לה את המענים. יש רצון מאוד גדול, יש קשיבות, אבל המצוקה היא משמעותית. אם אני אוכל לציין בדוגמה אחת, כן. ואלינו זה גם כן בוועדה היום, ניקח את הלקות של האוטיזם, יש לה רצף מאוד רחב. משרד החינוך מתקצב כיתה לילדים עם אוטיזם לפי 8 ילדים בכיתה. כאשר יש ילדים עם לקות תקשורת שזה מתאים להם, מורה וסייעת בכיתה עם 8 ילדים זה בסדר. אבל בקצה השני של ילדים אוטיסטים זה ילדים סיודיים, זה ילדים בגיל 14-15 לא גמולים, שצריכים ללוות איתם, אי אפשר לעזוב אותם לדקה. לא יכולה להיות מורה וסייעת עם 8 ילדים בכיתה. ופה המדינה עוד לא הפרידה בין ילדים סיודיים עם אוטיזם לילדים בתפקוד טוב עם אוטיזם. היא רואה את זה כלקות
אחת. כיחידה אחת, ובעצם נותנת לשניהם את אותו מענה, לשתי הקבוצות הללו. אז זה נקודה אחת, וכמובן, אתה יודע, גם בנושא התקציבים השוטפים, בסופו של דבר, ככל שהמספר יגדל, המדינה תצטרך לעשות איזשהו חושבים מחדש, לאן כל הסיפור הזה הולך.
נכון, מתאימה. עלה גם כן בדיון הנושא הזה של נופשנים לילדים אוטיסטיים, שאין, יש אי אלימה. יש ילד שמתפקד מאוד טוב, וההורים שלו לא מנצלים בכלל את הלינות של הנופשנים. יש ילדים בתפקוד נמוך שצריכים הרבה יותר לילות ממה שהם מקבלים, ויש חוסר בסנכון, שעוד הרבה דברים שיש מה לקדם ולעשות, אבל היום היה מאוד משמעותי מבחינת המודעות והחשיפה לצורך, שאני נכחתי באירוע וראיתי את הממש דמעות, גם של אנשים שלא מתמודדים או מכירים את זה מקרוב, והבינו במה מדובר, זה פתח להם את העיניים. ובתקווה שהמדינה תמשיך להשקיע סוכמו על ועדות משנה שיהיה בלראות, איך לפתח ולתת את המענה המקסימלי.
אכן כן, אנחנו מתפללים ומקווים שבאמת קודם כל מספר ילדים לא יגדל, זה דבר ראשון, ולצערנו ככל שהוא גדל, שכל ילד יקבל את מקסימום סל הכלים שהוא צריך כדי למקסם את ההצלחה שלו בחיים. ושוב, רשת שתילים, כן.
בתור יושב ראש שתילים, רק סיפור קטן, לפני כמה שנים נכנסתי לרב חיים קניאבסקי לקבל ברכה,
כן.
וסיפרתי לו קצת מה הפעילות ששתילים עושה עם הילדים האוטיסטים, הילדים המיוחדים, מעבר לכך שהוא אמר לי שהנשמות האלה הן נשמות מיוחדות וגבוהות, כשסיימתי לספר לו, אמרתי לו, אני רוצה ברכה, הוא בירך אותי שלא יהיה לי ילדים במוסדות. לרגע הייתי מבועל מהברכה מצד אחד, מצד שני ברור שזה מה שהיה צריך להגיד, ותבין שהאלפים הילדים שיש לנו זה אחרי הברכה של רב חיים שלא יהיו לנו ילדים.
וואו, כן, לא באמת, היום שתילים מהדרום ועד הצפון, גני ילדים, תפקוד גבוה, תפקוד נמוך, מעצמה אמיתית, לראות אלפי אנשי צוות וחסר.
יש לי הזדמנות מעל גלי היתר להודות לאלפי הצוותים החינוכיים והטיפולים.
חסר, נכון? חסר צוות, זה מצוקה אמיתית.
יש מצוקה אמיתית, ואנחנו כל הזמן מחפשים ורוצים, כי לאוטיסטים לא מספיק לעבוד בשביל השכר. כדי לעבוד עם ילד אוטיסט, צריך המון המון נשמה, המון לב, וזה כל הצוותים ששתילים נמצאים שם ועושים. הילדים האלה לא מביעים תודה שהם קיבלו את ארוחת הצהריים לאכול, או כשעזרו להם במשהו, אין להם את הדרך איך להביע את זה. והצוות צריך כל הזמן לקבל את הכוח, וזה נובע מהמסירות הגדולה שלהם.
באמת, כל הכבוד להם, למתנדבים, לכל המעגלים שעוטפים את הילדים ואת המשפחות, ושר כוח לך.
גם לך אבי, אמנם אתה מראיין, אבל כמו שידוע,
כולה,
אתה
נראה
את הפרויקט גדול של מסוגלים ועושה עבודה נפלאה בתחום, וכל הכבוד לך.
כל אחד בחלקו ובשליחות שלו, ומפה אנחנו מקווים שהשתילים יגדלו, יצמחו לעצים, מלבלבים, עם פירות בריאים וטובים. תודה רבה רב ישראל רייסנר, יושב ראש שתילים. תודה. דיברנו על האירוע הזה בכנסת שהיה היום, אירוע מרגש מאוד. ובמהלכו עלו לבמה חמישה הורים, אברך חרדי ליטאי מחיפה, אישה מסורתית ממטה בנימין, אישה ערבייה, אבא מחבר העמים, ועוד אמא חסידית, ככה שדיברה קצת ביידיש אפילו, והם באו להסביר לחברי הכנסת של האוטיזם, אין מפלגות, אין שפות ואין הבדלים. מתוך הנאום המרגש שלהם שהיה שם 10 דקות לדעתי, בחרנו איזה לקט קצר של דקה, דקה וחצי, הנה.
שלום, שלום.
רגע, איפה הוא? כן. הנה הדברים באמת המרגשים היום על הבמה הזו.
אנו ניצבים כאן היום בבניין הכנסת, המקום בו העם משמיע את קולו ומביע את רצונו גם כשיש מחלוקת.
לכל אחד ואחת יש מה לומר, לכולם יש דעה נחרצת, זה מימין וזה משמאל, התקשורת לוחצת והמאומה פורצת.
באנו לכאן היום כדי לנסות לדבר איתכם על תקשורת אחרת, תקשורת לקויה, כמו שפה אחרת, שלא תמיד מובנת.
קוראים לזה אוטיזם, זה רצף ארוך של לקות ברמת התקשורת, מהרמה הגבוהה שלעיתים אינה ניכרת
עד לרמה הנמוכה שמי כמעט ולא קיימת. לקושי הזה יש תוספת הפרעות והתנהגות מורכבת.
שמי דוד ויינברג, הגעתי לכאן מחיפה לספר לכם על שני ילדיי, מאיר וידידיה. כל אחד מהם עולם מלא ושניהם עם תקשורת לקויה.
ואני שרה גבאי, הגעתי לכאן ממטה בנימין. הבן שלי שחר עדיין בגן, העתיד לפניו, ואנחנו עושים הכל כדי להשקיע בו. זה גיל שחבל על הזמן.
אני איגור סמיילוב, אבא של שון סם ויאן. כן, 3 מילדיי על הרצף. הם עוד מעט בני 6, וכבר יש ביניהם הבדלים של שמיים וארץ.
שמי אסתר, ובייל שלנו בת 9, היא מייצגת כאן מיעוט של הבנות, מיעוט בנות מקבוצת האוטיזם. היא בתפקוד בינוני נמוך ודורשת תשומת לב והשגחה בכל רגע מהיממה.
אני סוזיל מקאווי, ואני מייצגת את המעגל השני של המשפחה, את הסבתות והסבים לילדים ולילדות על רצף, כמו הנכד שלי זקי, וכך שמו, זקי בערבית זה מתוק, והמלאך של המשפחה.
כמו שאתם רואים, לאוטיזם אין גיל, אין מגזר, אין מפלגה ואין עדה. אוטיזם היא שפה מאוחדת, שונה מזו שאתם מדברים כאן בכנסת.
באנו לכאן שתזכרו, ולא רק היום, שיש ילדים ובוגרים שבשבילם תקשורת היא חמצן ומצרך בסיסי לחיים.
שיש להם צרכים מיוחדים, שהם צריכים עדיפות יתר בתקציבים, שתבינו שמאחורי כל ילד וילדה יש הורים ומשפחה.
משפחות שמתמודדות יום יום עם עייפות, שחיקה ואתגרים, אחים ואחיות שניצבים בפניהם התמודדויות רבות ומצבים מורכבים.
לוח התקשורת מותאם לשפת האם של הילד. זה הכלי שישמש אותו מכאן ואין לדעת עד מתי.
בהצלחה לכל הילדים.
Bonne chance à tous les enfants.
Пусть все наши дети будут счастливы.
הצלוח פריידן, הלב פריידן השייני.
بتمنى النجاح في بقيه حياتهم. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.
זה לקט קצר מתוך הנאום המרגש הזה שדיברו עליו היום כולם, ואיתנו לקו דוד ויינברג. עכשיו שמענו את אחד ההורים מחיפה, שלום לך.
ערב טוב אבי וערב טוב למאזינים.
בוא ננסה ביחד לתת כוחות להורים ששומעים אותנו ועדיין לא נמצאים במקום הזה של לעמוד על במה, לעלות לשידור ולומר בקול גדול, אין לי במה להתבייש, יש לי שני ילדים שצריכים תוספת ועזרה בחינוך ובגידול שלהם, זה המתנה שקיבלתי מבורא עולם ואני גאה בזה. איך עושים את זה?
אז ראשית אני אפתח באמת בתודה רבה גם הרב ישראל אייזנר וגם לך אבי על האירוע המדהים שלנו היום בכנסת, אירוע ששם במרכז את הילדים עם האוטיזם, הצרכים שלהם, הדרישות החינוכיות שלהם, הדרישות הטיפוליות שלהם, ואכן באמת הרגשנו שיש מאחורינו מערכת מאוד גדולה שרוצה בטובתנו, שעושה ככל שביכולתה כדי להיטיב לנו ברמה הגבוהה ביותר, ועל כך באמת אני וכולנו מודים לכם על היום המיוחד הזה. עכשיו לשאלתך, וואו, זה אחד הפרויקטים הגדולים של החיים שלנו כמשפחות ילדים עם אוטיזם, זה התהליך הנפשי שבו אנחנו עוברים כדי לחוות את עצמנו במקום הטוב ביותר. זה לא רגע, זה לא דקה, זה לא שעה, זה לא חודש גם כן, ואני יכול לומר שזה תהליך מאוד מאוד ארוך, שהיעד שלו בסופו של דבר זה איזושהי הבנה שמושרשת בתוך הלב שלנו. המילים אולי פשוטות, אבל החוויה הנפשית שלהם היא מגיעה מאוד מאוד עמוק ונמצאת מאוד עמוק בנפש שלנו כהורים, ילדים כאלו, ואני מאמין שגם ילדים עם קשיים אחרים, קשיים בולטים ומשמעותיים.
כלומר, אתה אומר, התהליך הנפשי מובן, וברגע שהורה עושה את הצעד הזה וחוצה את הקו ואומר, אני יוצא עם זה החוצה, התהליך הופך להיות הרבה יותר קל ממה שנדמה לפני שהוא קורה.
נכון, אבל אני לא יכול לומר לאף אחד איך לדבות את זה. אני לא יכול לומר, אני חושב גם אנשים שבאופן טבעי קל להם יותר להתמודד, יש אנשים שיותר מורכב להם, יש קהילות שיותר קל, יש קהילות שיותר קשה. מה שכן מאוד מאוד חשוב, זה באמת לחזק את האמונה בעובדה שהקדוש ברוך הוא שם את הילדים הללו אצלנו. אני אומר רגע משהו, בסדר, כי הוא כהורה כזה שיש משהו שמלווה הרבה הורים, איזשהו מתח שקיים בין השאלה האם הילד הזה שקיבלתי, אני אומר את זה, נשים את זה על השולחן, זה עונש או שזה אתגר? אם היה מגיע נביא ואומר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא בחר אותך לאיזושהי עקדת יצחק פרטית גדולה, אז הייתי אומר, וואו, איזה כיף, אני באמת נבחרתי עם הרבה הרבה אנשים. אבל בתוך כל אחד מאיתנו מקננת איזושהי תולעת שחורה וקטנה בתוך הלב, שאומרת, לא, מגיע לך איזה עונש גדול על משהו שעשית פעם או מישהו עשה לך. וזה מאוד כואב, המחשבות האלה מאוד כואבות, שבעצם, עכשיו אני שם את זה לשולחן, כי זה חוויה שקיימת, ואני חושב ששוב, כשיהיו נביאים בעם ישראל, אז היית הולך לנביא ומקבל באמת
הסבר ברור מה קורה כאן.
ואנו חיים בגלות, והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בתוך העולם של הסתר הזה, ואני חושב, וגם קיבלתי מרבותיי, ואני כך מאמין, שהשאלה אם זה עונש או באמת אתגר, זה קצת תלוי בנו. אם אנחנו נבחר בדבר הזה, בילד המיוחד הזה, כמשהו שמרומם אותנו, והוא אכן מרומם אותנו, כל משפחה כזו זוכה מעבר לזכויות הרוחניות שיש לה, אבל התפקיד המשמעותי, זוכה גם בכלים פה בעולם הזה, שמשפחות אחרות אין להם אותם. נדבר על רגישות, נדבר על הבנה חברתית מיוחדת, נדבר על משכיל אל דל, נדבר על, כשאנחנו, משפחות שלנו נמצאות בכל מיני סיטואציות, הן ראשונות שמזהות הראשון לזהות קשיים.
את הסיטואציה, את המורכבות. כן.
סיטואציה, וזה משהו, זה
פרט. מפתחים איזה רדאר כזה שמזהה התמודדויות של הסביבה מסביב.
כן, יש לנו רדאר שקנינו אותו בדם, ביזע ובדמעות, ואנחנו מסוגלים לאתר בתוך החברה הקרובה אלינו קשיים, ולהצביע אליהם, ואולי גם להגדיר אותם, ולקדם אותם. זו מתנה גדולה, שאסור לזלזל בה. וזה אחד מתוך סל גדול של דברים, שחבל לפספס את זה עם מחשבות שליליות. אז שוב, אם אדם בוחר לקחת את הדבר הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לו, את אותה נשמה גדולה, כמו שכבר כתבו, גדולים וטובים ממני, ולהגיד, אוקיי, יש לי את זה, וזה תפקידי בעולם, ושוב, זה קל לומר.
ולקחת את זה למקום להעצמה ולצמיחה ולשמחה.
למקום מאוד של העצמה וצמיחה, וזה אפשרי.
הכל נראה אחרת.
אני אומר עוד משהו.
אין לנו הרבה זמן.
למשפט אחרון, אנשים חושבים לפעמים, משפחות כאלה שמסביב מרחמים אליהם, תאמינו לי שאנשים מעריצים אתכם. אנשים מעריצים אתכם, זה לא רק חיים, זה הערצה, 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 שאתם מסוגלים להתמודד עם הדבר המורכב הזה, ולכן תרגישו בנוח, ואני לא אומר להסתובב עם סגל גדול. תרגישו בנוח, אבל תדעו שאתם יהיו שלמים עם המקום שלכם, וזה בסדר גמור, יש לכם מקום של כבוד בתוך הקהילה שלכם, למרות שנדמה לכם לפעמים שזה לא, אבל אכן יש לכם מקום שלכם. תראו את ההורים האלה, איך הם מטפלים, איך הם מגדלים, וכל הכבוד לכם.
דוד ויינברג, שיהיה הרבה נחת מהילדים, משאר הילדים, מכולם, ולנחל לכולם בסביבנו את זה, הרבה לך. נחת.
אמן,
תודה
אמן
רבה,
בשורות טובות. תודה רבה, תודה רבה על הכל, כל טוב.
תודה, ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו כאן, ושמעתם ככה, נחשפתם לעניין הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
זהו, אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית, וככה קצת גלשנו, רצינו לדבר על עוד כמה נושאים בשעה הזו, אבל יום המודעות הזה גלש, ואני באמת מקווה שהמאזינים מצליחים להכיל ולהבין שמאחורי העניין הזה יש אלפי אלפי משפחות שהנושא הוא לא נוגע לליבם, הוא חלק מהחיים שלהם. ופעם ביום אחד בשנה נותנים באמת התייחסות תקשורתית, כדי שכולם ינסו להבין, להתחבר, ולהיכנס לסיטואציה הזו שבה מתמודדים אלפי הורים, עשרות אלפי אחים ואחיות וכל המעגלים של בני המשפחה. אז אני מעריך מכאן כל מאזין ומאזינה שהזינו, למרות שאולי זה לא נוגע לכם באופן ישיר ופתחתם לפחות את האוזניים כדי לשמוע, ואולי בזכות זה, בעזרת השם, שלא תזכו להיות אף פעם חלק מהמעגל הקרוב הזה. תודה לאורחת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים, בשורות טובות, להתראות.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
הקוסה שסוטווה דזה אל פרימר מומנטו es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Es decir, Israel recibió un ataque brutal. Y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel, todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego.
אחד מהדברים שאמרתי מההתחלה זה לשמור על זכות ההגנה העצמית של ישראל. זאת אומרת, ישראל הותקפה בצורה ברוטלית, ודברים כאלה דורשים תגובות מדויקות, ובאמת, כל מה שישראל עושה היום, זה בתוך כללי המשחק, כלומר, היא לא עושה אף לא חריגה אחת, למרות החריגות שבוצעו על ידי להבדיל חמאס. את הדברים הנוקבים האלו, אמר ברעיון תקשורתי, נשיא ארגנטינה החדש, חביאר מילי, אחד מדידי ישראל האמיצים, והיחידים שעוד נותרו בעולם. מילי, איש אמת, שביקר בארץ לפני ביקור שלו בכל מקום אחר, המשיך להראות לעולם הצבוע שהוא לא נוהג לפי כללי המשחק המקובלים, והחיבוק שלו את ישראל הוא אחד מהם. הוא לא צבוע, לא משחק בשתי פנים, ולא מוכן להחליף לחיות אדם בגלל רווחים מדיניים למדינתו, כאלו או אחרים. בקטע הזה שנאמר אתמול בפרלמנט הארגנטינאי, ניתן לשמוע את מילי אומר זאת בדרכו שלו, ביחס לנושאים אחרים, ובהקשר יהודי שהוא מבליט בדבריו. הוא נשמע אומר כאן, אני מדבר על ארגנטינה אחרת, אני נשיא שאין לו את הכוח הפוליטי, אבל יש לו את הכוח והתמיכה של מיליוני ארגנטינאים שרוצים שינוי אמיתי, כמו שכתוב בספר מכבים שמציינים בחג החנוכה, ניצחון במלחמה אינו תלוי בחמות החיילים, אלא בכוחות שבאים משמיים.
Un presidente que puede no tener el poder de la política, pero que tiene el poder de la convicción y el apoyo de los millones de argentinos que quieren un cambio de verdad. Porque como dicen las sagradas escrituras en el libro de Macabeos y que se conmemora en la fiesta de Hanukkah, la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo.
ועוד תומך של ישראל הוא נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ שמנסה לזנב ביריבו ביידן, דוח שהוא רושם את העימות האחרון בין הבית הלבן ללשכת ראש הממשלה כנקודה לחובתו של ביידן כדי לנסות לקרוץ לקול היהודי. טראמפ אומר כאן, הישראלים איבדו הרבה אנשים גם בשבעה באוקטובר, אנשים צריכים לזכור את זה, ובכן אני חושב שאולי הוא, כלומר ביידן, שכח את זה. בעצם הוא לא שוכח את זה, הוא מסתכל מאיפה אני משיג יותר קולות, ואני מניח שהוא רואה את הפלסטינים ואת הצעדות, אני פשוט לא יודע איך אתם מתמודדים איתו, הוא פשוט זרק את ישראל.
President Biden has been a strong supporter of Israel because of the terrorist attacks.
If he were supportive of Israel, the Iran nuclear deal would have never been signed and Israel would have never been attacked, Howie.
Well, Schumer is of course the top Jewish Democrat in Washington and he says that Netanyahu is too willing to tolerate the civilian toll in Gaza and that he's more concerned with his own political survival and that that could make Israel a pariah. Your reaction to
Well, they lost a lot of people on October 7th too. People have to remember that.
Oh, you know, people should never
They've
forget.
Totally, well, I think maybe he's forgotten it.
ומכאן למלחמה באוקראינה. שר החוץ הליטאי אמר לאחרונה לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי על נאטו לשנות את עמדתה ולהתחיל להפיל טילים ומזלטים רוסיים מפרים את המרחב האווירי של חברות ברית נאטו. ליטא, אחת משלושת המדינות הבלטיות השוכנות לחופי הים הבלטי וגובלות ברוסיה ממזרח ובבלרוס מדרום, והיא גם מדינה שחברה בברית נאטו, חוששת כי היא הבאה בתור להיבלה על ידי הרוסים, וזאת אחרי שהיא וכן חברותיה הבלטיות לטביה ואסטוניה היו חלק מהגוש הקומוניסטי, וכן היא נאלצת לנקוט בקו תקיף. לדברי שר החוץ הליטאי כאן, היו לנו מספר חדירות של טילים למרחב האווירי של פולין ורומניה, אם לא נפעל זה ייראה כמו הזמנה לרוסים לבוא ולנסות לכבוש אותנו.
This violation of Polish airspace, what are your concerns about that? And are you confident NATO will protect Lithuania and the other allies?
Well, I have to remind that this is not the first time that this is happening. There have been a number of violations of airspace in Romania, and this is not the first time that Polish airspace was violated. So you could tell that one time is a mistake, but if we allow that to happen, it sounds like an invitation. So we have to change our position, we have to...
ובו בזמן, בחזית באוקראינה, וכפי שדיווחנו לכם כאן בשבועות האחרונים, מצבם של האוקראינים קשה מנסו. לפי מה שראיתי בשבוע האחרון בתקשורת הרוסית, נראה שהרוסים מתכננים מתקפה יבשתית נרחבת בחודש מאי, כלומר בעוד כחודש, אחרי שהביצות המפורסמות של אוקראינה התייבשו, תוך ניצול מצבם הקשה של האוקראינים בחזית, והמחסור האדיר בחיילים ובשריון. כאן נשמע עיתונאי רוסי מטעם, מבקר בחזית ומדווח לצופיו על ההתקדמות בחזית המזרחית, ולדבריו, החיילים שלנו מתקדמים באופן קבוע כשהם דוחפים לעבר העיר החשובה צ'סטוב יאר, שערים האסטרטגיות סלוונסק וקרמטורסק נמצאות באופק. עוד לדבריו, למרות שההתקדמות הרוסית הדרגתית, כל מטר שהם כובשים מסמל מכה משמעותית לאוקראינים, הנאבקים מדי יום לשמור על קו ההגנה שלהם, ולעומת השורות המדלדלות שלהם, השורות של הרוסים מתחזקות בעשרות אלפי, מה שהוא קורא, מתנדבים מסורים, ככל שהעימות מתגבר, הלחץ גובר על הכוחות היריבים, ומדגיש את החוסן והנחישות של החיילים הרוסים בשטח.
Всем привет, у нас по ситуации на фронте активная сейчас. идет работа. Один из самых горячих участков — это направление западнее Артемовска на Часов Яр. Здесь наши подразделения идут вперед, ежедневно отнимают у противника укрепрайоны, территорию, уничтожают большое количество и техники, и личного состава. Активно работают десантники, активно работают добровольцы. Добровольческий корпус на этом направлении тоже себя показывает весьма достойно.
ובינתיים במוסקבה הרוסים ממשיכים לדבוק בנרטיב שלהם. יושב ראש ועדת החקירה של רוסיה אומרת כאן כי קיימה פגישה מבצעית אודות האירוע במוסקבה בו נהרגו מעל 140 על ידי מחבלי דאש, ולדבריה, אחרי שהחוקרים דיווחו על העבודה הפעילה המתמשכת שלהם לשחזור התמונה המלאה של הפשע, ואחרי חקירת העצורים ולימוד המכשירים הטכניים שנתפסו אצלם וניתוח מידע על עסקאות פיננסיות, עולה למעלה מכל ספק הקשר שלהם ללאומנים אוקראינים. הנה כאן הדברים שנשאה.
Следователи Следственного комитета детально устанавливают обстоятельства теракта в Крокус-Сити-Холле. Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступлений. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи с украинскими националистами.
ולסיום בעניין אחר לגמרי, נשיא אוקראינה אורבן, שידוע כמי שמכעיס את האיחוד האירופי, אחרי שלא הסכים להכניס למדינתו עשרות ומאות אלפי גנבי גבול מוסלמים, נפגש לאחרונה עם טראמפ, שרואה איתו עין בעין את הסכנה, מבטיח לסגור את גבולות ארצות הברית למיליוני מהגרים בלתי חוקיים. בדבריו כאן אומר אורבן, אנחנו רואים שהגירה היא דבר מסוכן, שחציית הגבול בצורה לא חוקית היא פשע, שאתה לא זכאי להישאר בהונגריה אם נכנסת לא חוקי, הדמוקרטים רוצים את זה באמריקה, כאן ושם. זה אותו מאבק.
זה נקרא מיגרציו וסייש דול. אז אילגאליס חטארת לפייש בונצ'רחמי. Nem vagy jogosult a Magyarországon tartózkodni, ha illegálisan léptél be, és nem téged vissza fogunk küldeni. És te nem adhatsz be így menekült kérelmet, ha illegálisan léptél be az országba. Hanem azt egy magyar nagykövetségen kell megtenned. És kívül kell várakoznod, és ha azt mondtuk, hogy jöhetsz, vagy azt, hogy nem, akkor azt neked tudomásul kell venni, de addig nem léphetsz be. És van egy kerítésünk.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, תהיו שלום ובשורות טובות.